הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו חוזים בפרק ה-15 מהלכות מאכלות אסורות. בפרק זה מדבר הרמב״ם על דיני תערובת איסור בהתר. פותח הרמב״ם בהלכה א', דבר מאכל אסור שנתערב בדבר מאכל מותר, אם יתערב מן המאכל האסור במאכל שאינו מינו, הרי שיעורו בנותן טעם, שרק אם טעם המאכל האסור מורגש בתערובת, הרי התערובת אסורה, ואם יתערב מן האיסור במאכל שהוא ממינו, ומכיוון שטעמם שווה, הרי אי אפשר לעמוד על טעמו של המאכל האסור, שאי אפשר לדעת אם הוא נתן טעם בתערובת, הרי מדין תורה יבטל האיסור ברוב. הלכה ב', כיצד הוא ביטול מין בשאינו מינו, חלב הכליות שנפל לתוך הגריסין שהם מאכל מותר, ונימוח הכל, תואמין על ידי גוי את תבשיל הגריסין, אם לא נמצא בהן טעם חלב, שהוא טעם הדבר האסור, הרי לו הגריסין מותרין, ואם נמצא בהן טעם חלב, הרי אם היה בהן גם ממשו, הרי לו הגריסין אסורין מן התורה, אך אם נמצא בהן בגריסין רק טעמו של החלב ולא היה בהן ממשו, הרי לו אסורים מדברי סופרים רק מדרבנן. הלכה ג', כיצד הוא שיעור ממשו של האיסור בתערובת, כגון שהיה מן החלב כזית בכל שלוש ביצים מן התערובת, הרי אם אכל מן הגריסין האלו כשלוש ביצים, הועיל ויש בהן כזית מן החלב, באופן שיש בהם את ממשו של החלב וגם את טעמו, הרי הוא לוקה, שהרי טעם האיסור וממשו קיים בתערובת שאכל, אבל אם אכל מהתערובת פחות משלוש ביצים, שאז הוא לא אכל כזית זית מהחלב, הרי הוא פטור ממלכות ומכל מקום מקין אותו מכת מרדות מדבריהם, מכיוון שעבר על איסור תורה של אכילת חלב אף כשאכל פחות מקשיר. וכן אם לא היה בתערובת כזית חלב בכל שלוש ביצים של היתר, אלא פחות מכזית בשלוש ביצים, אף על פי שיש בהן בגריסין טעם חלב, ואכל אפילו את כל הקדרה, אינו לוקה מן התורה, שרי לא אכל את ממשו של האיסור, אלא לוקה מכת מרדות מדבריהם, משום שהייתה בתערובת טעם האיסור. הלכה ד', נפל חלב הכליות האסור באכילה לתוך חלב העלייה, שומן הנמצא על זנב הכבש המותר באכילה, שזו תערובת מין במינו שאי אפשר לעמוד על הטעם, ונימוח הכל, אם היה חלב העלייה מותר כשניים, דיינו פי שניים כחלב הכליות האסור, הרי הכל מותר מן התורה, משום שמין במינו בטל ברוב, ואפילו חתיכת בשר נבלה שנתערבה בשתי חתיכות של בשר בהמה שחוטה, שיש כאן רוב חתיכות מותרות, הרי הכל מותר מן התורה, אבל מדברי סופרים הכל, כל התערובות של מין במינו, הרי מדרבנן הכל אסור שאין האיסור מתבטל ברוב עד שיאבד דבר האסור מעוצמיותו, ובנוסף לכך לא יהיה דבר חשוב שאינו עומדת, כמו שיתבהר בפרק הבא. ממשיך הרמב״ם בהלכה ה', ובכמה יתערב דבר האסור ויתקיים בו התנאי שיובד בעוצמיותו, שכך הוא יתבטל אף מדרבנן, הרי זה כשיעור שנתנו בו חכמים. יש דבר איסור ששיעורו לעניין ביטול הוא ב-60, שיהיה בהתר פי 60 מהדבר האסור, ויש דבר איסור ששיעורו ב-100, שצריך להיות בהתר פי 100 מהאיסור, ויש ששיעורו ב-200, שצריך להיות בהתר פי 200 מהאיסור. מסכם הרמב״ם בהלכה ו', נמצאת על המת שכל איסורים שבתורה, בין איסורי לב שעונשה מלכות, ובין איסורי קרת החמורים יותר, ובין איסורי הנאה שהם חמורים יותר, שלא רק אסורים באכילה אלא גם בהנאה, שנתערבו איסורים אלו במאכל המותר, הרי אם נתערב מין בשאינו מינו, משארים אותו בנותן טעם, שבאם האיסור אינו נותן טעם בתערובת, הרי התערובת מותרת אפילו מדרבנן, אך באם הוא נותן טעם הרי התערובת אסורה רק מדרבנן. ואם נתערב מין במינו שאי אפשר לעמוד על הטעם של הדבר האסור, הרי שיעורו לביטול מהתורה הוא ברוב, אך מדרבנן השיעור הוא גדול יותר ב-60 או ב-100 או ב-200 לפי סוג הדבר האסור, חוץ מיין נסך, יין שניסחו גויים לעבודה זרה, שמפני חומרת עבודה זרה החמירו בו שלא יתבטל. וכן גם חוץ מטבל, פירות שלא יפרישו מהם תרומות ומעשרות, שרי אפשר לתקנו, שאפשר להפריש מהטבל תרומות ומעשרות, ומכיוון שיש לפירות הקנה באופן שהכל יהפך היתר, אין האיסור מתבטל בהיתר. ומפני זה אוסרין יין נסך וטבל, בתערובת מין במינן, בכל שאין, בכל שיעור שהוא, דאף באלף אינם בטלים. אך חומרה זו היא רק בתערובת מין במינו, אך אם נתערבו שלא במינן, הרי שיעורם הוא בנותן טעם, כי שאר האיסורים מבאר הרמב״ם בהלכה זין, כיצד הוא הדין שיין נסך וטבל בתערובת מין במינו אינם מתבטלים כלל, טיפת יין נסך שנפלו עליה אפילו כמה חביות של יין המותר בשתייה, הרי הכל אסור, אף שיין היתר הוא כמה מאות או אלפי פעמים כנגד יין האיסור, כמו שהתבאר בפרק הבא שמפני חומרתה של העבודה זרה אין היא מתבטלת, וכן כוס יין טבל שנתערב בחבית שמהיין שבה כבר הופרשו תרומות ומעשרות, הרי הכל טבל עד שיפריש תרומות ומעשרות הראויים, דיינו הנצרכים לכמות יין הטבל הנמצאת בתערובת, וכמו שהתבאר במקומו בהלכות מעשר, שכאמור מכיוון שאפשר לתקן את הטבל הרי אינו מתבטל כלל. הלכה אחת, פירות שביעית, שכל זמן שלא הגיע זמן הביור שלא קלה לחיה מן השדה, שנתערבו בפירות אחרים שאין בהם קדושת שביעית, הרי אף על פי שאם נתערבו במינן הם מוסרים את כל התערובת בכל שהוא, כדין דבר שיש לו מתירים שרי אפשר לאוכלם בקדושת שביעית, ושלא במינן בנותן טעם. מכל מקום לא מנע אותם הרמב״ם בהלכה וב, כאשר הוא כתב שכל איסורי התורה בטלים מין במינו, חוץ מיין נסך וטבל, ולא הזכיר גם שביעית, מבאר הרמב״ם שזאת משום שפירות שביעית אינן בכלל איסורי תורה, אין הם בכלל המאכלות האסורים כיין נסך וטבל, שראין אותה התערובת של פירות שביעית אסורה בעצמה קודם שהגיע זמן הביור. אלא רק שהאדם חייב לאכול את כל התערובת בקדושת שביעית, וכמו שהתבאר במקומו בהלכות שמיטה ויובל, ולפיכך לא הזכיר הרמב״ם פירות שביעית בכלל איסורי המאכלות שבתורה שאינם בטלים. הלכה ת', חמץ שיתערב בפסח בדבר היתר, אף על פי שהוא מאיסורי תורה, והרי החמץ בפסח אסור במשהו שאיננו מתבטל כלל, ומדוע לא מנע אותו הרמב״ם כאשר הוא כתב שכל איסורי המאכלות שבתורה מתבטלים חוץ מיין נסך וטבל? מבאר הרמב״ם שחמץ בפסח אינו בכללות אלו, לפי שאין התערובת של החמץ והיתר אסורה לעולם כיין נסך וטבל, שהרי לאחר הפסח תהיה כל התערובת מותרת ללא שום מעשה, כמו שביארנו בהלכות חמץ ומצה, ולפיכך דין החמץ חמור יותר מדין הטבל ויין נסך, שאוסר בכל שהוא, בין שנתערב במינו ובין שנתערב שלא במינו. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' והוא הדין, כך הוא הדין גם בתבועה חדשה שאסורה באכילה לפני הקרבת קורבן העומר בתזיין בניסן, שנתערבה בתבועה ישנה שצמחה כבר בשנה שעברה והותרה בקורבן העומר הקודם, הרי אם נתערבה התבועה החדשה בישנה מלפני שהקריבו את קורבן העומר שעדיין לא הותרה התבועה החדשה, הרי היא אוסרת בכל שהוא ואינה בטלה, שהרי יש לה מתירים שלאחר העומר יותר הכל, וכן הוא הדין שאין דין ביטול כלל בכל שיעור שהוא, בכל דבר שיש לו מתירין, ואפילו היה איסורו רק מדבריהם, כגון איסור מוקצה, דבר שלא היה מיועד לאכילה מערב יום טוב, שאסור לאוכלו ולטלטלו מדרבנן ביום טוב, וכן נולד מאכל שנולד ביום טוב, כגון ביצה שהוטלה ביום טוב, שגם היא אסורה באכילה ובטלטול ביום טוב מדרבנן, הרי לא נתנו בו חכמים שיעור שבטל בו על ידי תערובת, אלא אפילו פריט אחד של איסור בכמה אלפים של היתר אינו בטל, שהרי יש דרך שיותר בה לאחר היום טוב. כמו כן אין ביטול בדבר שיש לו מתירים גם באיסורי תורה שאינם איסורי אכילה, ולפיכך לא הוזכרו בכלל שבהלכה וב, כגון הקדש, דבר שהוקדש לבית המקדש ואפשר להתירו על ידי שיפדו בכסף, ומעשר שני שגם אותו אפשר לפדות בכסף ולהתיר את הפירות באכילה מחוץ לירושלים וכיוצא בהן, כל דבר שיש לו מתירים שאינו בטל אפילו אחד בכמה אלפים. הלכה י' אבל איסורים שאין להם מתירים, כגון העורלה וחילי הכרם וחלב ודם וכיוצא בהן, שכל האיסורים הללו אין להם היתר לעולם, וכן תרומות שמותר רק לכהן לאוכלם ואסורות על ישראל לעולם, נתנו חכמים בהן שיעור מיוחד שבטלים בו, כפי שיבואר בהלכות הבאות ב-60, 100 או 200, מכיוון שאין באיסורים הללו דרך היתר לכל אדם, דאף שהתרומות מותרות לכהנים הרי אין שום דרך להתיר אותם אף לישראלים. הלכה י' ב', אומר הרמב״ם מסברה, יראה לי שאפילו דבר שיש לו מתירין, שאינו בטל כלל. מכל מקום, זהו רק כאשר יתערב מין במינו שאי אפשר לעמוד על הטעם. אך אם יתערב ושאינו מינו ולא נתן טעם בתערובת, הרי מותר לאכול את התערובת. שלא יהיה איסור זה שיש לו מתירין חמור מטבל, שהוא דבר שיש לו מתירין, שהרי אפשר לתקנו על ידי הפרשת תרומות ומעשרות ממנו. ואף על פי כן נתבהר בהלכה ו' שכאשר נתערב שלא במינו, שיעורו בנותן טעם, ואם הוא לא נותן טעם הרי הוא בטל, כמו שביארנו שם, וכך גם בכל דבר שיש לו מתירין. ואל תתמע על חמץ בפסח, שהרמב״ם ביאר בהלכה ת', שאף אם נתערב בשאינו מינו, הוא איננו מתבטל כלל אף בכל שהוא ואף כשאינו נותן טעם, שבחמץ בפסח זהו דין מיוחד, מכיוון שהתורה אמרה בו בפרשת בו, כל מחמצת לא תאכלו, לפיכך החמירו בו כמו שביארנו. הלכה י' ג' ואילו הן השיעורים שנתנו חכמים לביטול מין במינו באיסורים השונים, התרומה ותרומת מעשר, והחלה והביקורים, הרי כל אילו עולין באחד ומאה, שרק אם יש בתערובת מאה היתר כנגד האיסור, דהיינו שיש בה היתר פי מאה מהאיסור, הרי האיסור בטל. אך צריך להרים שאם נפלה שאה תרומה במאה שאה של חולין, מרים מהן שאה ונותנה לכהן בתורה תרומה, ואז הוא יכול לאכול את שאר מאה שאה בתורה תורת חולין. ומצטרפים זה עם זה שתרומה, תרומת מעשר, חלה וביקורים, מצטרפים אחד לשני לעניין שיעור האיסור. וכן פרוסה של לחם הפנים שנפלה לתוך פרוסות של חולין נולין באחד ומאה, ששיעור הביטול של לחם הפנים שווה לביטול התרומה. וכיצד מחשבים את הביטול של אחד ומאה? שאה קמח מאחד מאיסורים אלו של תרומה, תרומת מעשר, חלה או ביקורים, או שאה מצורפת מכולם, שכאמור איסורים אלו מצטרפים זה עם זה, שנפלה למאה שאה קמח של חולין ונתערב הכל, מרים מן הכל קמח בשיעור שאה אחת כנגד השאה האסורה שנפלה, והשאר מותר לכל אדם. אך אם נפלה שאת האיסור לפחות ממאה שאין של היתר, נעשה הכל מדומה, דהיינו מעורב, שיש כאן תערובת איסור, משום שהאיסור לא נתבטל, ולפיכך כל התערובת אסורה. הלכה י' ד', העולה וכלי הכרם עולין שמתבטלים באיסורם באחד ומתיים, והעולה וכלי הכרם מצטרפים זה עם זה, שאם חצי שאה העולה וחצי שאה כלי הכרם התערבו ב-199 של היתר, אין הם בטלים, והם מצטרפים משום ששיעורם שווה. ובניגוד למבואר בהלכה הקודמת בנוגע לתרומה, הרי אינו צריך להרים כנגד האיסור. וכיצד מחשבים את הביטול של אחד ומתיים? רביעית של יין עולה או של כלי הכרם, או שהי הייתה הרביעית מצטרפת משניהם, שנפלה הרביעית של האיסור לתוך 200 רביעיות של יין של היתר, הרי הכל מותר ואינו צריך להרים כלום. ובאם נפלה הרביעית האיסור של כלי הכרם או של העורלה לפחות מ-200 מטר, הרי הכל אסור, ואפילו בהנאה, כדין העורלה וכלי הכרם שאסורים בהנאה. ואתה מבאר הרמב״ם בהלכת את וו, ולמה צריך להרים להפריש מהתערובת כנגד שיעור התרומה ולא ירים כנגד העורלה וכלי הכרם שנתערבו ביתר? הרי טעם הדבר הוא לפי שהתרומה אושר מתנות כהונה עם המון כהנים, ולפיכך אף שאיסור התרומה בטל במאה, אין שייך לומר כן לגבי ממון הכהנים. ולפיכך, הרי כל תרומה שאין הכהנים מקפידין עליה, משום שהיא פחותת ערך במאוד, כגון תרומת הקליסין, מין תאנים גרועות והחרובין, פרי זול מאוד, וסעורין שגדלים באדום והן גרועות מאוד, אינו צריך להרים את הערובת כשיעור האיסור, דה כהנים מוכלים על התרומה ממינים אלו שנתערבה, ואין כאן חשש גזל. הלכת את זין, ולמה כפלו חכמים שיעור ביטול עורלה וכילי הכרם שיהיה באחד ב-200 ולא אחד ב-100 כתרומה? מפני שהן עורלה וכיליים חמורים שרי אסורים גם בענה ולא רק באכילה. ולמה סמכו על שיעור 100 בתרומות? הרי זהו משום שהרי תרומת מעשר שיעורה הוא אחד מ-100 מכלל הפירות, ומקדש הכל שתרומת המעשר אוסרת את כל הפירות, שרי נאמר בנוגע לתרומת מעשר בפרשת קורח, את מקדשו ממנו, ואמרו חכמים שיש לדרוש מלשון הפסוק דבר שאתה מרים ממנו, דהיינו שיעור תרומת מעשר שהוא אחד ממאה, אם חזר לתוכו, שחזר לתוך הפירות המתוקנים, הרי הוא מקדשו, דהיינו אוסרו. הלכה י' ז', אבל שר כל האיסורים של האכילה שבתורה כולן, כגון בשר שקצים ורמסים וחלב ודם וחלב וכיוצא בהן כל שאר איסורי האכילה, הרי שיעורן לביטול מין במינו הוא ב-60. וכיצד מחשבים זאת? כזית, חלב כליות, שכבת שומן המכסה את הכליות ואסורה באכילה, שנפל לתוך 60 שיעורי כזית מחלב העלייה המותר באכילה, הכל מותר משום שיש כאן ביטול ב-60, אבל אם נפל כזית מחלב הכליות לפחות מ-60 כזיתים מחלב העלייה, הרי הכל אסור. וכן אם נפל כיסא עורה חלב, הרי כדי להתירו באכילה צריך שיהיה שם חלב עלייה של היתר, כמו 60 שיעורי שעורה של חלב. וכן בשיעור זה של 60 יש לבטל בשאר כל האיסורים. וכן שומן של גיד הנשה שנפל לגדרה של בשר שומני שאי אפשר לעמוד על טעם שומן הגיד, משארין אותו ב-60 כמו באיסורי תורה, ואין שומן הגיד מן המניין. דהיינו שאין מספיק 59 של היתר כנגד שומן הגיד, אלא צריך 60 של היתר כדי לבטל את שומן הגיד. ואף על פי ששומן גיד הנשה אסור רק מדבריהם, מדרבנן, כמו שביארנו בפרק 8, ובאיסור דרבנן האיסור עצמו הוא ממניין ה-60 שצריך רק 59 של היתר כנגדו. מכל מקום, הועיל וגיד הנשה הוא בריאה בפני עצמה, שהוא דבר שלם וחשוב, לכן שיעור ביטולו חמור יותר, ולפיכך החמירו בו חכמים כאיסורי תורה, שצריך 60 כנגד האיסור. והגיד הנשה עצמו הנמצא תחת השומן, אין משארין בו, שאינו מצטרף לשאר בו 60 חלקי היתר כנגד השומן האסור, ואינו אוסר, מכיוון שאין בגידים בנותן טעם. הלכה י"ח, אבל כחל, עתיני הבהמה, שהכחל אסור באכילה מדרבנן מכיוון שהוא בשר ויש בו חלב, והרי יש כאן בשר בחלב, הרי כאשר הכחל נתבשל עם הבשר המותר, תערובת זו מותרת ב-60 חלקי בשר מותר, אך במקרה זה הכחל מן המניין, שמספיק שיהיו 59 חלקי בשר מותר כנגד הכחל האסור, שיחד עם הכחל הם יהיו 60. וטעם הכולה הוא, הועיל והכחל אסור מדבריהם, שכל איסור הבשר וחלב שבכחל הוא מדרבנן, מכיוון שיש בו רק חלב שחוטה, כמו שביארנו בפרק 9, לפיכך הקלו חכמים בשיעורו, שצריך רק 59 של היתר כנגדו. הלכה יוטט, ביצה של עוף טהור שנפתחה אחר הבישול ונמצא שהיה בה אפרוח שהתחיל להתרקם, שביצה זו אסורה באכילה מדרבנן משום שדומה לשרץ, שנשלקה שביצה זו נתבשלה עם ביצים המותרות באכילה, אם הייתה עם 61 ביצי היתר, והיא הביצה האסורה עמהם, שהכל ביחד 62 ביצים הרן מותרות, אבל אם הייתה עם 60 ביצי היתר בלבד, נאסרו הכל, כל הביצים שבתערובת שהביצה האסורה אינה מתבטלת, מפני שהיא ביצת האפרוח בריאה בפני עצמה, שיש לה אפרוח חשיבות משום שהוא בריאה שלמה, לפיכך עשו חכמים הכר בה, שיקירו שאיסורה חמור יותר, והוסיפו בשיעורה, שיצטרכו 61 ביצים מותרות כנגד האחת האסורה. ממשיך הרמב״ם בהלכה חף, אבל ביצת עוף טמא שאסורה באכילה, שנשלקה, שהתבשלה עם ביצי עוף טהור המותרות באכילה, והוא מכיר את ביצת העוף הטמא, הרי לא אסרה אותם, ואם טרף אילו עם אילו, שהוא פתח את הביצים וערבב את ביצת הטמאה עם הביצים הטהורות, או שנתערבה ללא בישול ביצת עוף טמא או ביצה טרפה שיצא מעוף טהור שהוא טרפה שאסורה באכילה, שנתערבה ביצה כזו האסורה עם ביצים אחרות טהורות, ויש כאן תערובת יבש ביבש ללא בישול, שאין ניכרת הביצה האסורה בין הביצים המותרות, הרי שיעורן ב-60. המשיך הרמב״ם בהלכה כ"א, ומניין סמכו חכמים על שיעור 60 לביטול בשאר כל האיסורים? הרי המקור לכך הוא שהרי החלק המורם המופרש לכהנים מאל נזיר, והיא הזרוע שמפרישים לכהנים ואסורה באכילה לזרים, שיחס הזרוע הוא אחד מ-60 משאר בשר העיל המותר באכילה לזרים, ואף שהזרוע אסורה באכילה לזרים, מכל מקום היא מתבשלת אימו, שלאחר שחיטתו מבשלים את כל העיל ביחד עם הזרוע, ואינה אוסרת אותו, שנאמר בפרשת נשא, ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן העיל, ומשמע שהכהן לוקח את הזרוע כשהיא מבושלת מתוך העיל, הרי שנתבשלה אימו. הלכה כ"ב, מין במינו ודבר אחר שאינו מינו, שנתערבו כולן, כגון גדרה שהיה בתערובת של שני מיני היתר, חלב עלייה המותר באכילה, וגריסין המותרים באכילה, ונפל לתוכה לתוך הגדרה חלב הכליות שאסור באכילה, שחלב העלייה המותר הוא מינו, והגריסין המותרות הם אינה מינו, ונמחה הכל, ונעשה הכל כגוף אחד, שאי אפשר לדעת מהו האיסור, רואין את חלב העלייה ואת הגריסין כאילו אין גוף אחד, ומשארין את חלב הכליות האסור, בגריסין ובעלייה יחד, שאם היה חלב הכליות האסור אחד מ-60 מן הכל, מותר שכל התערובת מותרת באכילה. והטעם שמשארים תערובת זו ב-60, אף שרק מין במינו משארים ב-60, ואילו מין בשאינו מינו משארים בנותן טעם, וכאן הרי יש גם מין בשאינו מינו, שהרי אי אפשר כאן במקרה זה לעמוד על הטעם של החלב האסור. המשיך הרמב״ם בהלכה כף ג', והוא הדין לתרומות שנתערבו מין במינו ובשאינו מינו, שיש לשערן במאה כדין תערובת מין במינו, משום שאי אפשר לעמוד על הטעם, וכן הוא הדין לביטול כלי הכרם או עורלה שנתערבו מין במינו ובשאינו מינו, דיינו שיש בתערובת היתר ממין האיסור והיתר אחר שאינו ממין האיסור, שיש לשער אותם ב-200. הלכה כף ד', כשמשערין את שיעור האיסור והיתר כדי לבטלם בכל מיני האיסורים שנזכרו, בין בביטול ב-60, בין ב-100, בין ב-200, הרי מלבד השיעור של מאכלי היתר והאיסור עצמם, משערין גם במרק, רוטב המאכל, ובתבלין, בתבלינים, ובכל דבר אחר שיש בקדרה, וכן הן בנוגע לאיסור והן בנוגע להיתר, משערים במה שבלה קדרה, מההיתר והאיסור, מאחר שנפל האיסור. ואת שיעור הבליה משערים לפי עומד הדעת, שעושים עומדן דעת לפי השערה, שראי אפשר לעמוד על מה שבלה בצמצום. דיינו שאי אפשר לדעת את מה שבלה בדיוק. הלכה חפי, אסור לבטל איסורין של תורה לכתחילה, שאסור בכוונה תחילה לערב את האיסור בהרבה יותר כדי שיתבטל האיסור, ואם עבר על האיסור וביטל, הרי זה המאכל המעורב מותר באכילה מהתורה, שהרי למעשה האיסור נתבטל, ואף על פי כן כנסו אותו חכמים את מי שערב, באם עשה זאת במזיד, או את מי שערבו עבורו, ואסרו הכל את כל התערובת. אומר הרמב״ם מסברה, ויראה לי, שכיוון שהוא אסור מדרבנן משום כנס, אין אוסרין תערובת זו, אלא על זה העובר שביטל האיסור, או כאמור על מי שביטלו את התערובת עבורו, אבל לאחרים, שאינם מעורבים בביטול, הכל מותר, וכפי שמבאר הרמב״ם בהלכה הבאה, הלכה חבב, כיצד, הרי שנפלה השאה של אורלה לתוך מהשאה של פירות היתר, שרי נאסר הכל מחמת האורלה, שרי אורלה מתבטלת רק באחד ב-200, לא יביא מהשאה אחרות של פירות היתר, ויצרף לתערובת כדי שתעלה האורלה באחד ו-200, משום שכאמור אסור לבטל איסור לכתחילה, ואם עבר ועשה כן, הרי הכל מותר, שהתערובת עצמה הותרה לאחרים, אך את המערב עצמו כנסו שתהיה התערובת אסורה עליו, אך זהו רק באיסור תורה, אבל באיסור של דבריהם, איסור דרבנן, הרי מבטלין את האיסור לכתחילה. הלכה חף זין, כיצד חלב שנפל לקדרה שיש בה בשר אוף, שבשר אוף בחלב אסור מדרבנן, ונתן החלב שנפל טעם בקדרה של בשר האוף, שמין בשאינו מינו אוסר בנותן טעם. בכל זאת, מכיוון שאיסור בשר האוף בחלב ומדרבנן, הרי מרבה עליו, על האוף שבקדרה שקיבל את טעם החלב, בשר אוף אחר של היתר, עד שיבטל הטעם של החלב, וכן כל כיוצא בזה. הלכה חפכת, כבר ביארנו בהלכה א', שבתערובת מין בשאינו מינו, הרי אם נתן דבר האסור טעמו בדבר המותר, נאסר הכל שכל התערובת נאסרת. במה דברים אמורים שהטעם אוסר את התערובת? דווקא באופן שהאיסור השביחו להיתר. דהיינו שתערובת האיסור השביחה את טעמו של ההיתר. אבל אם פגם שקלקל והשחית דבר זה האסור למותר והפסיד טעמו, הרי זה מותר, שבאופן כזה כל התערובת מותרת באכילה. והוא, אך זהו בתנאי שיהיה האיסור פוגם את ההיתר מתחילה ועד סוף. משעה שנפל ועד עתה. אבל אם פגם האיסור בתחילה בשעה שנפל וסופו להשביח שלאחר זמן הוא משביח את טעם היתר, או שהשביח האיסור את היתר בתחילה אף על פי שסופו לפגום, בשני המקרים הללו הרי זה אסור ואין התערובת מותרת, אלא אם כן המאכל האסור פגם ביתר מתחילה ועד סוף. ובנוגע לכללות העניין שמין בשאינו מינו בנותן טעם, שרק כאשר האיסור נותן טעם בתערובת הרי הוא אוסר אותה, כותב הרמב״ם בהלכה חפתית, שיש לשאול מי יטעם את התערובת, שרי ייתכן שיש בה טעם איסור לשבח והיא אסורה, ואיך יכול אדם מישראל לטעום אותה? הרי אם היה מעורב תרומות עם החולין, טועם אותן את התערובת הכהן? שאם הכהן יאמר שהיה טעם התרומה ניכר בתערובת, הרי דין התערובת שהכל מדומה, שמעורב מעורב בתערובת תרומה עם החולין, והתרומה אינה מתבטלת, ודין כל התערובת כתרומה האסורה לזרים ומותרת רק לכהנים. ובהלכות תרומות התבהר דין המדומה. המשיך הרמב״ם בהלכה למד, ואם היה תערובת האיסור בהיתר, בשר בחלב או יין נסך ויין עורלה וחילי הכרם, שנפלו אחד מאיסורים אלו לדבש שאינו מינם, או בשר שקצים ורמסים שנתבשל עם הירק, שגם כאן ההיתר הוא איננו ממינו של האיסור וכיוצא בהן, שכל הדברים הללו אסורים לכל ישראל, ואין אף יהודי שיכול לטעום אותם, מחשש שיש בהם את טעם האיסור, הרי תואם אותן הגוי וסומכין על פיו, אם אמר שאין בו בתערובת טעם איסור, או שאמר שיש בו טעם איסור, ומטעם ראו וראי פגמו, הרי הכל מותר, שכל התערובת מותרת באכילה, והוא כאשר הוא אומר שהאיסור נתן טעם רע בתערובת, הרי התערובת מותרת רק בתנאי שלא יהיה סופו של האיסור להשביח את טעם היתר, וכמו שביארנו בהלכה חפכת, ובאם אין שם גוי לטעום את טעם התערובת, הרי משארין אותו בשיעורו המיוחד שקבעו לו חכמים, ברוב האיסורין ב-60, או אם זה תרומה וכיוצא בה ב-100, או בעורלה וכילי הכרם ב-200. הלכה למדלף, אכבר שנפל לשחר או לחומץ, משארין אותו ב-60, שאם יש 60 בשחר או בחומץ כנגד האכבר האסור, הרי החומץ והשחר מותרים, משום שאנו חוששים שמא טעמו של האכבר שנמצא בשחר ובחומץ משביח, שהוא משביח את טעמם והוא אוסר אותם, ולפיכך צריך שיהיו 60 כנגדו. אבל אם נפל האכבר ליין או לשמן או לדבש, מותר לשתות את המשקים הללו, ואפילו נתן בהם האכבר טעם, אף שאין 60 כנגדו, מפני שטעמו טעם האכבר שנפל לאחד ממשקים אלו פוגם אותם, שהרי כל אלו היין, השמן והדבש צריכים להיותן מבוסמים, צריך שיהיה להם ריח וטעם טובים, וזה האכבר שנפל מסריחן ומפסיד טעמן, ומכיוון שטעמו פוגם במשקין, אינו אוסר אותם. הלכה למדבט, גדי שלם שצלה אותו ביחד עם חלבו האסור באכילה, שלא הסיר את החלב כל המצליה, אסור לאכול מהגדי כלום, ואפילו מקצה אוזנו של הגדי שרחוק ממקום החלב, וזאת משום שבשעת הצליה, החלב האסור מפעפע ונבלע באיבריו המותרים של הגדי, והוא משביחו ונותן בו טעם. ומכיוון שיש בכל בשר הגדי את טעם החלב המשביחו, הרי כל בשר הגדי אסור. לפיכך, אם היה הגדי כחוש, ולא היה בו הרבה חלב כליות, ולא הרבה חלב קרב, שהם החלבים האסורים באכילה, אלא מעט מהם, והיה שיעורם של החלבים כאחד מ-60 מול שער בשר הגדי, הרי במקרה זה, אין החלב האסור נותן טעם בבשר המותר, והוא בטל מול הבשר ב-60, ולפיכך, קולף שחותך מבשר הגדי הצלוי ואוכל, עד שמגיע לחלב, ורק את החלב הוא זורק ולא אוכל. וכן ירך בהמה שצלה עם גידן השה שבה, קולף את בשר הירך ואוכל, עד שהוא מגיע לגידן השה ומשליחו, וזאת משום שאין בגידין בנותן טעם, שהגיד אינו נותן טעם אסור בבשר. וכן בהמה שצלה השלמה, שלא הסיר ממנה לא את החוטין הדקים, שהם חלקי שומן מוערכים, או חוטים שהם כלי דם, וכן לא הסיר ממנה את הקרומות האסורות, שהם שכבות שומן דקות, הרי הוא קולף את הבשר ואוכל, וכיוון שיגיע לדבר אסור, לחוט או קרום אסור, חותכו ומשליחו, משום שאין בגידין, וכך גם בחוטין והקרומות האסורים, בנותן טעם בשר הבשר כדי לשער בהן. הלכה למדגימל, אין צולין בשר בהמה שחוטה מותר, אם בשר נבלה אסור, או אם בשר בהמה טמאה בתנור אחד, ואף על פי שאין הבשר המותר והאסור נוגעין זה בזה, והאיסור הוא רק לכתחילה. אך באם עבר וצלען יחד, הרי זה בשר השחוטה מותר בדיעבד באכילה, ואפילו הייתה אסורה שמנה הרבה והמותרת רזה, שבמקרה כזה הבשר המותר מקבל הרבה ריח מהבשר האסור, הרי בשר השחוטה נשאר ביתרו, משום שהריח אינו אוסר, שאינו נחשב לדבר ממשי, ואינו אוסר אלא עצמו של איסור. הלכה למדלת, בשר נבלה מליח, שנמלח הרבה לצורך שימור, שנבלה לימו שיתערב עמו יחד בשר שחוטה שאינו מלוח, הרי זה בשר השחוטה נאסר, מפני שתמצית הנבלה, הנוזלים המתמצים מן הנבלה, נבלעת בגוף בשר השחוטה, והרי אי אפשר לעמוד כאן לא על הטעם, שהרי טעם הנבלה והשחוטה שווה, וגם לא ניתן לעמוד על השיעור, שקשה לדעת כמה מתמצית האיסור נספק בבשר המותר. וכן בשר דג תמי מליח שנבלע לימו דג תפל שאין בו מלח טהור, נאסר הדג הטהור מפני צירו של הדג התמי, שהדג הטהור התפל בולע מהציר של הדג התמי המלוח. אבל אם היה הדג המליח טהור והדג התפל בלא המלח דג תמי, לא נאסר הדג הטהור המליח, מפני שהטבע הוא שהדג התפל בולע מן המליח ולא להפך. ואף שהדג התמי התפל בולע מן המליח ולאחר מכן הוא עלול לפלוט את צירו התמי אל המליח הטהור, הרי אינו בולע כל כך בשיעור שיחזור ויפלוט. בדג תמי שכבשו שיניחו לזמן מרובה במלח או בחומץ עם דג טהור, הרי הכל אסור, מכיוון שהדג הטהור בולע מן הציר של הדג התמי, אלא אם כן היה הדג התמי בשיעור של אחד מ-200 מן הטהור, ולפיכך קבעו חכמים שהוא מתבטל רק ב-200. וכאן מסתיים הפרק ה-15.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.